אתם מאזינים ל-Ynet פודקאסטים. כבר שנים שמדברים על לשנות את פורמט בחינות הבגרות. עכשיו הרפורמה של משרד החינוך יוצאת לדרך, ואותנו מעניין האם היא טובה לתלמידים. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת.
אנחנו נמצאים היום בפני עידן חדש במערכת החינוך במדינת ישראל.
בשבוע שעבר שרת החינוך דוקטור יפעת שאשא ביטון הודיעה על רפורמה חדשה בבגרויות, שבה יבוטלו הבחינות החיצוניות בספרות, תנ"ך, היסטוריה ואזרחות. בבחינות באנגלית, מתמטיקה ולשון לעומת זאת, לא יחול שינוי.
בעיניי מקצועות ההומניסטיקה הם בסכנת הישרדות. אני חושש מאוד לדור הזה שאנחנו נגדל דור של בורים, והקטע שלנו כקולקטיב, כעם שמחנך לערכים כל כך חשובים, זה ייעלם.
תמר טרבלסי חדד, כתבת החינוך של ויינט וידיעות אחרונות, תעשי לנו סדר, מה הסיפור של הרפורמה הזו ומתי היא תיכנס לתוקף?
טוב, שלום רב לכולם, שרת החינוך דוקטור יפעת שאשא ביטון הציגה לפני כשבוע את הרפורמה בבחינת הבגרות, השם הרשמי הרפורמה בבחינות הבגרות במקצועות המחר.
אבל זה חשוב גם כדי שאנחנו נוכל לחזק ולהעצים את מקצועות המחר, את מורשת, חברה ורוח.
בעיניי זה סוג של שם מחובס, הכוונה היא למקצועות ההומניים, והרפורמה כוללת ביטול הבחינות החיצוניות בספרות, היסטוריה, תנ"ך ואזרחות. תלמידים ייבחנו ויקבלו ציון בערכות פנימיות של בית הספר. בנוסף לזה, מחויבים לעשות עבודה מסכמת רב תחומית, ש-50% מהציון יינתן על ידי בית הספר, ו-50% מהציון על ידי אגף בחינות הבגרות. הרפורמה אמורה להתחיל בשנת הלימודים הקרובה בקרב כיתות י' בסוף י' יקבלו את הערכות לתעודת הבגרות. ואני רוצה לציין שבשנתיים האחרונות על רקע במשבר מגפת הקורונה הוחלט באופן זמני לאפשר לבתי הספר להגיש את התלמידים למבחן חיצוני אחד מתוך 4 מקצועות ההומניים, כדי לסייע להם, שאר המקצועות יקבלו ציון פנימי. זה לכאורה מין המשך, אבל זה היה זמני, והשיטה היא גם אחרת.
מה הרפורמה הזו בעצם אומרת בפועל עבור תלמידי י' י"א-י"ב? זה הולך להיות עבורם קשה יותר, קל יותר, מה זה יעשה למורים, האם זה גורם לכל בית ספר עכשיו לשנות לחלוטין את כל שיטת העבודה שלו? מה ההשלכות יהיו של הרפורמה הזו?
ההשלכות, מתוך ההשלכות נגזרות ההתנגדויות והחששות הקשים של המורים והמנהלים. פרטי התוכנית לא ברורים, המנהלים מאוד חוששים, בדרך כלל בתקופה הזאת הם כבר אמורים לדעת מה יקרה בשנה הבאה. עכשיו זה אומר צריך להכשיר את המורים לדעת ללמד בשיטות האלה, לדעת ללמד להכין עבודה. הילדים לא יודעים לכתוב, המורים אומרים, הילדים מתקשים לנסח משפט. איך הם יכינו עבודה? צריך להכין אותם, ללמד אותם. מנהלת אחת אמרה לי, מה, שכחנו מה קרה בתקופת הקורונה? מה עם צמצום פערים לימודיים, רגשיים, חברתיים? חסרים מורים, אין מורים. יש בעיה בתשתיות טכנולוגיות, הכיתות עמוסות. אז לפני שעושים את השינוי, חייבים לייצר מסד, בסיס חזק ויציב, לשנות את תוכניות הלימוד, את שיטות ההוראה, ואז להכיל רפורמה כזו או אחרת.
אנחנו נמצאים בשיח מתמשך עם ארגון המורים, אגב גם בשעות האחרונות, גם אתמול ישבנו כאן עד שעה מאוד מאוחרת בלילה, יש הסכמות לגבי התוכנית.
אז את רוצה להגיד לי ששרת החינוך ומשרד החינוך בעצם יצא ברפורמה כזו, בלי בעצם ממש להתייעץ עם המורים שבשטח, ומי שבסוף פוגש את התלמידים וצריך להתמודד עם ההשלכות שלה?
שרת החינוך הצהירה ומצהירה כל הזמן שהיא קיימה התייעצויות עם מורים, מנהלים, הורים. היציגות הרשמית של המורים טוענת שזה לא נכון, שהיא הציגה בפניהם את התוצאה ולא התייעצו איתם. שוב, גם הם מתלוננים על החיפזון, על המהירות, טוענים ש... כמו כל שרה חינוך בעבר, כיוון שהם יודעים שהקדנציות יחסית קצרות, מנסים להטביע חותם, הכיוון נכון, נדרש שינוי, זה ברור, כולם מייחלים לשינוי הזה, אבל הפער בין הכותרות היפות לבין הדרך רב מאוד.
אבל הנה, אנחנו שומעים שראשי האוניברסיטאות דווקא תומכים ברפורמה הזו ואומרים שהיא חיובית והגיע הזמן אולי.
אז אני רוצה לגלות לכם סוד. ראשי האוניברסיטאות לדורותיהם במשך שנים ניסו להוביל רפורמה דומה. מבחינתם, מה שחשוב זה מתמטיקה, אנגלית ולשון. כל השאר פחות חשוב. והם מקבלים פה על מגש של כסף, מגש של זהב, והם מחככים ידיים בהנאה, מבחינתם הם קיבלו מה שרצו, אמנם הם טוענים שהתלמידים האומנים לא ייפגעו ותהיה התחשבות, בפועל ברור שהרפורמה הזאת מחזקת את המבחן הפסיכומטרי השנוי במחלוקת, תחזיר אותנו שנים רבות לאחור, תרחיב פערים, כל זמן שהפסיכומטרי הוא כלי מרכזי והוא מתחזק בעקבות הרפורמה הזאת. המרכז הארצי לבחינות והערכה, שהוא מקיים את הבחינה הפסיכומטרית, שייך לאוניברסיטאות. הוא מגלגל מדי שנה עשרות מיליונים. סטודנטים שמחויבים לגשת לבחינות הפסיכומטריות כדי להתקבל לפקולטות יוקרתיות, נרצים לגשת פעם ופעמיים, כל מבחן כזה זה נדמה לי בין 500 ל-600 שקלים, הקורסים הם בין 8,000 ל-12,000 שקלים, יש סטודנטים שנרצים לקחת כמה קורסים, לא לכולם יש את הכסף הזה, וזאת אחת ההשלכות הבעייתיות ביותר, בעיניי של הרפורמה הזאת, אם אתה תלמיד מצטיין, אין לך בעיה. אם אתה פחות מצטיין, אז יש לך בעיה.
תמר טרבלסי חדד, כתבת החינוך של ויינט וידיעות אחרונות. תודה רבה.
תודה רבה.
מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה.
יש אנשים שהסיפור האישי שלהם כל כך מעניין ומעורר השראה, עד שאסור לתת לו להישכח בערפילי הזמן. אנחנו, ברשת עושים היסטוריה, נעזר בניסיון העשיר שלנו כחברת הפודקאסטים המובילה בישראל, כדי להפוך את הסיפור האישי של סבא, סבתא, אבא או אמא שלכם לפודקאסט כל כך מרתק ועשיר, עד שגם הנינים ובני הנינים שלכם יאזינו לו בשקיקה בעוד עשרות שנים. בקרו באתר הבית של סיפור משפחתי בכתובת familysounds.co.il והזמינו אותנו ליצור את הסיפור שלכם. סיפור משפחתי. מתנה שנשמרת לדורות.
שרון סייג, מורה להיסטוריה בתיכון נבון בחולון. בוא תנסה להסביר לי מה בדיוק הבעיה ברפורמה הזו לדעתך.
יש איזה מספר בעיות. קודם כל, הרפורמה ממשיכה איזה מין קו מהרפורמה של פירון, שאני עוד מחיתי נגדה לפני 9 שנים, כמעט עשור, שבעצם מדרגת את המקצועות ועושה ביניהם הבחנה למקצועות סוג א' למקצועות סוג ב'. המקצועות סוג א' הם המקצועות של מתמטיקה, שפה, עברית ואנגלית, והמקצועות הרוח שהם המקצועות הפחות נחשבים. אנחנו רואים את זה כבר במתן השעות למקצועות הללו. אנחנו רואים את הלך הרוח אצל התלמידים, אנחנו ראינו שבתקופת הקורונה קוצץ ההיבחנות החיצונית למקצוע אחד בלבד, וההלך רוח הזה והתפיסה שהמערכת מעבירה אלינו איננה נתפסת בוואקום ולא בחלל ריק. ההלך רוח הזה מגיע לתלמידים. תלמידים שלי שאלו אותי, נו, איזה כיף, עכשיו יהיה לנו מקצועות פנימיים, ואיזה כיף, ואיזה כיף הזה היה ברור לי מאיפה הוא בא. הוא לא בא מאיזה כיף שנלמד את זה בצורה אחרת, אלא מאיזה כיף שעכשיו יהיה הרבה יותר קל. ולי זה מאוד חבל, כי אני חושב שהמקצועות הללו מעצבים את האישיות של התלמיד. כשאנחנו בעצם המורים באים לבית הספר, אנחנו באים לחנך, אנחנו באים לעצב את האישיות של הילד, אנחנו באים לקנות לו ערכים, למען השם, על זה מבוססת מערכת החינוך. הרי תלמיד שרצה ללמוד, לעבוד בהייטק, קודם כל הפלח הזה הוא מאוד קטן, או לא כל התלמידים יעבדו בהייטק, ואנחנו מדברים על פלח של בין 10% ל-20%, מה כל השאר, מה אנחנו בעצם מעבירים להם ברפורמה, כי הרפורמה אומרת דבר מאוד פשוט, יהיו מקצועות שיבחנו חיצונית, ויהיו מקצועות שיבחנו באופן פנימי. אנחנו יודעים מה קורה במקצועות הללו. אני אתן לך סתם דוגמה, פעם המקצוע שנקרא תלמוד. אני זוכר שבתקופה שלי, המקצוע מאוד נחשב. המקצוע הזה הפך להיות מקצוע פנימי. איפה הוא היום? המוצא אותו יקפל פרס. וזה מה שיקרה, אני חוזר ואומר, תוך 5-10 שנים, המקצועות מדעי הרוח פשוט ייעלמו. התפיסה לגביהם תהיה ש... אוקיי, זה לא משנה מתי ואיך, בסופו של דבר המורה יתאמץ, והתלמיד יקבל את העובר שלו, את ה-70-80 שלו, ומה שאנחנו ניצור פה זה לא בעצם טיוב של המערכת, אלא הפיכתה לבינונית, שולית, ובמקרה חמור, כמו שאני אומר, התפוגגות.
אבל מי אמר שבעצם כשתלמידים יעשו בחינה שהיא פנימית, הם ישקיעו בפחות? הרי לפני שאנחנו מגיעים לתיכון, אנחנו גם עוברים מבחנים ומשקיעים בהם לא פחות, ולומדים ומתכוננים. למה אתה חושב שהפעם זה יהיה אחרת? וגם אני רוצה שתתייחס לזה שבעצם אנחנו שומעים את שרת החינוך אומרת, אנחנו לא רוצים שהתלמידים ישננו חומר וינסו לדקלם את זה בעל פה, כי אחרי זה הם יוצאים מבחינת הבגרות, והם פשוט לא זוכרים שום דבר. אז אנחנו רוצים שהתלמיד באמת יפנים את מה שהוא לומד. באמת יקבל את ההשערה הזו לחיים, אולי גם יש בזה משהו טוב.
אם אנחנו מדברים על רפורמה בבחינות הבגרות, למה אנחנו עושים אותה רפורמה חלקית? למה אנחנו עושים אותה על מקצועות מסוימים בלבד? בעצם זה שאנחנו משנים את השיטה רק למקצועות מסוימים, אנחנו מעבירים מסר מסוים, המסר הזה מחלחל. דבר שני, לגבי העניין הזה של הקעת החומר, תקשיבי, אני כבר לא יכול לשמוע את זה, זה מקומם אותי, זה מרתק. תיח אותי, אני אסביר לך גם למה. אנחנו כבר כמה שנים טובות עושים בחינות עם ספר פתוח. מישהו זה מעניין, מישהו דיבר על זה. להגיד את המנטרה, להקיד את החומר, גם אני יכול להגיד את זה כל הזמן. אם הגברת השרה הייתה מסתכלת ומביטה במבחנים האחרונים במקצועות האומנים, הייתה רואה שינוי אדיר. אנחנו כל הזמן מתאמצים ומנסים לשדרג. אז אחרי כשאנחנו עושים את כל המאמצים האלה, לבוא ולהגיד, הקעת החומר, זה אומר שמערכת החינוך לא באמת מתעניינת ולא רואה את הניסיונות שאנחנו עושים כדי באמת לשנות. באמת, האם באמת מורה יכול להתמודד עם 40 תלמידים ולהכין אותם לעבודה סמינריונית בארבע מקצועות שונים? וזה דרך אגב, בלי לעלות עם מספר השעות. זאת אומרת, יש לך את המלכודת של 6 שעות שנותרו לנו, שבתוכם אנחנו צריכים לעשות ג'אגלינג כדי גם לבחון אותם, גם לעשות איתם עבודות וגם בסופו של דבר, הפנינה שבקטר לעשות עבודת סמינר. תלמיד בתיכון לא יכול לעשות עבודת סמינר. תראה, אני, הדבר הכי קל שלי זה לקבל את התוכנית וכיף, אין לי בגרות, אני לא צריך להגיש ציוני מגן, אין לי תקי והראש שלי להתווכח עם התלמידים. אז דווקא למרות כל זאת אני נלחם על המקצוע שלי, אני נלחם כי בעיניי הרפורמה הזאת יש בה הרבה יותר סיכונים מסיכויים. אפשר לעשות רפורמה, רפורמה זה דבר טוב, חשוב לכל מערכת הרענון הזה, הוא חייב לבוא בשיתוף פעולה עם מורים שמלמדים בשטח ויודעים את המצוקות. בעיניי מקצוע ההיסטוריה ושאר המקצועות ההומניסטיקה הם בסכנה של באמת סכנת קיום, סכנת הישרדות. אני חושש מאוד לדור הזה שאנחנו נגדל דור של בורים, שמה שמעניין אותם זה יהיה לעשות כסף, להיות הייטקיסט, להיות אינדיבידואליסט, והקטע שלנו כקולקטיב, כעם, שמחנך לערכים כל כך חשובים, זה ייעלם.
עברו כמה ימים מאז שהכריזו על הרפורמה הזו, ואני מניחה שאתה ככה שומע מה הלך הרוח בין התלמידים, בין המורים על הרפורמה הזו. איזה מסר היית רוצה להעביר מכאן למשרד החינוך?
קודם כל שזה לא אישי. אין לי שום דבר לומר לרעתה של הגברת דוקטור יפעת שאשא ביטון, ההפך, אנחנו מאוד מעריכים אותה, אנחנו יודעים על ההישגים שלה, ואנחנו מאוד חוששים מהרפורמה הזאת. אני חושב שהמורים שיש להם ניסיון צריכים לכנס אותם, צריך להביא אותם, צריך לעשות איתנו מעגלי שיח, כי יש בה הרבה 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 סכנות למקצועות הללו, שלפי דעתי הם לא פחות חשובים, אם לא יותר חשובים, מהמקצועות הללו שישארו בהיבחנות חיצונית, וזה לא אנחנו לצערי.
שרון סייג, תודה רבה לך.
תודה והמשך יום טוב.
אבל לא כל אנשי החינוך חושבים כמו שרון. בנייר העמדה, שנוסח על ידי מומחי חינוך באוניברסיטאות ומכללות בארץ, טענו שהשינויים הללו ישפרו את איכות הלמידה וההוראה בתיכון, ויספקו לתלמידים הכנה טובה יותר ללימודים אקדמיים. פרופסור יריב פניגר מהמחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון, אתה היית שותף בניסוח המסמך הזה, ובסופו של דבר משרד החינוך אימץ את עיקר ההמלצות שלכם.
נכון, לשמחתי המשרד אימץ את ההמלצות. אני חושב שיש הבנה גם במשרד וגם באוניברסיטאות, ולדעתי גם בציבור הרחב, לגבי הצורך בשינוי גם בדרכי ההוראה וגם בדרכי הערכה בלימודים העל יסודיים. ואנחנו מאוד מקווים שהשינוי בבגרויות יקרין גם כלפי מטה לאופן שבו לומדים בחטיבת הביניים וביסודי.
מאיפה בא הצורך בכלל לכתוב את נייר העמדה הזה ולנסות ליצור שינוי כזה משמעותי בבחינות הבגרות בתיכון?
הצורך הזה בעצם כבר קיים הרבה שנים. אנחנו באקדמיה מדברים עליו כבר אולי אפילו עשרות שנים, אבל קרו כמה דברים גם בשני העשורים האחרונים וגם בשנים האחרונות עם הקורונה. אז קודם כל, בשני העשורים האחרונים הייתה עלייה מאוד משמעותית בשימוש במבחנים במערכת החינוך, ואני מתכוון למבחנים שבעצם המדינה מחייבת את בתי הספר לעשות. לפני 20 שנה בערך נכנסו מבחני המיצב לארץ, כאשר מבחני המיצב בעצם גורמים לכך שתלמידים נבחנים במבחנים חיצוניים כבר מתחילת היסודי, וזה מתחבר למבחני הבגרות בסוף התיכון. זאת אומרת, נוצר עומס מאוד גדול של מבחנים על המערכת, והבעיה העיקרית היא שמערכות חינוך, ברגע שמפעילים עליהם לחץ של מבחנים, הן מתכווננות להצלחה במבחן. זאת אומרת, ההוראה עוברת מהתמקדות בהבנה של החומר ועיבוד שלו, להכנה של תלמידים למבחנים. דבר נוסף שקרה בעיקר ב-20 השנים האחרונות, זה שבתי ספר יותר ויותר נשפטים על הזכאות לבגרות, ולכן לבתי הספר יש תמריץ יותר גדול להתמקד בהכנת התלמידים למבחן. מה שקורה הוא שתלמידים מגיל מאוד צעיר ועד סוף התיכון עסוקים בלהתאמן להצלחה במבחנים. זה משהו שבא על חשבון איכות ההוראה והלמידה בבתי הספר.
אבל אני חייבת להגיד שהאינטרס של בתי הספר פחות מעניין אותי, יותר מעניין אותי התלמיד הפשוט שבסוף הוא מגיע לבית הספר, הוא רוצה להוציא ציונים טובים בשביל העתיד שלו, בשביל האפשרות שלו אחרי זה ללכת להשכלה גבוהה וכמובן אחרי זה בשוק העבודה. אז השאלה היא, האם הדבר הזה לא בעצם יגרום לכך שהתלמידים יגידו, אוקיי, זה מקצוע שאני חשוב שאני אשקיע בו, כי גם אני נבחן בו ברמה הארצית, זה בחינת בגרות כמו שאנחנו מכירים, וזה מקצוע שפחות חשוב, אני אגיש איזה עבודה, והמורה גם מכיר אותי, אולי ייתן לי ציון יותר טוב. זה לא יעשה פה הבדלה בין מה חשוב ומה פחות חשוב?
אז קודם כל, את מאוד מאוד צודקת לגבי מה שאמרת לגבי תלמידים. חינוך הוא תחום מאוד מעניין מבחינת השירותים של המדינה, כי הוא ניתן לאנשים שלא באמת מעוניינים בשירות. צריך לזכור שרוב התלמידים לא הולכים לבית הספר ולומדים בגלל שזה מה שהם היו הכי רוצים לעשות כל בוקר כשהם קמים מהמיטה. ולכן מאוד מאוד חשוב שמשרד החינוך ובתי הספר יעצבו את הלמידה באופן שהיא תפתח את הילדים והילדות לא רק לציון שהם יקבלו בסוף הדרך, אלא גם לדברים הרבה יותר משמעותיים שהם יצטרכו להתמודד איתם כאנשים בוגרים, אם כסטודנטים בהשכלה הגבוהה, ואם כאנשים יצירתיים בשוק העבודה או מחוץ לשוק העבודה. ואני חייב לומר שאחת הסיבות שהאקדמיה בסך הכל תומכת במהלך הזה, וועד ראשי האוניברסיטאות פרסם הודעת תמיכה במהלך, היא שאנחנו מרגישים בשנים האחרונות ירידה ביכולת של הסטודנטים שלנו להתמודד עם משימות מורכבות. ואנחנו חושבים שחלק מזה נובע מהאופן שבו הם למדו בבתי הספר, של התמקדות בשינון, התמקדות בקבלת ציון גבוה, על חשבון של העמקה, פיתוח דעה וכולי. מה שעוד קרה זה שהייתה קורונה, והקורונה הכריחה אותנו לעצור ולחשוב. אז הרבה דברים רעים קרו מהקורונה, אבל הנה משהו שהוא קצת יותר חיובי, לא עשו מבחני בגרות חיצוניים, והשמיים לא נפלו, וזה נתן הזדמנות גם למשרד וגם לאנשים שרוצים להוביל שינוי, לעצור רגע ולחשוב איך אנחנו יכולים לנצל את מה שנכפה עלינו מבחוץ, לטובת שינוי. לשמחתי, ראשי האוניברסיטאות אימצו את המסמך, ולשמחתי גם משרד החינוך בסופו של דבר אימץ חלק גדול מהעקרונות שאנחנו הצבענו עליו, שהעקרון המרכזי הוא הפחתת הלחץ החיצוני של מבחנים, והסתה או העברה של חלק מהזמן והמאמצים ללמידה שהיא יותר משמעותית, שמאפשרת לתלמידים ותלמידות לקרוא חומרים, לבצע אינטגרציה, לנסח דעה. עד היום, תלמידים ותלמידות במקצועות שהם מקצועות של מדעי הרוח, מדעי האדם, לא נדרשו להביע עמדה בצורה משמעותית, ואנחנו מקווים מאוד שזה יוביל לשינוי. יש פה מסר מאוד חשוב למערכת, של איזושהי הסתכלות על מה בעצם אנחנו רוצים לפתח אצל התלמידים והתלמידות שלנו.
אז בסופו של דבר ההליך הזה יגרום לשינוי מאוד משמעותי גם בשיטת הלמידה, ואנחנו רואים ששרים בממשלה הזאת מאוד מאוד אוהבים מסיבות עיתונאים, וככה מודיעים גם למורים כמו לכל עם ישראל על הרפורמה הזו, ויש איזו תחושה שהמורים לא נלקחו פה בחשבון, אף אחד לא ישב איתם ואמר להם, אוקיי, עכשיו זה יעבוד כך וכך, עוד לפני שמודיעים לציבור על זה.
כן, זו תחושה מאוד מוצדקת, ואני מאוד מזדהה עם המורות והמורים שמביעים חששות. אני חושב שמה שהכי חשוב כרגע מבחינת משרד החינוך, זה קודם כל להגיד למורות והמורים מה מצפים מהם שיקרה בשנים הקרובות. חשוב לציין שהשינוי הוא לא שינוי מיידי. בעצם השינוי הזה הולך להיכנס רק עבור אלו שיתחילו כיתה י' בשנה הקרובה, והוא יצא לפועל בשדה רק שנתיים מאוחר יותר, כשאותו מחזור יגיע לכיתה י' ב'. זאת אומרת, יש זמן להתכונן. אבל אני חושב שמאוד מאוד חשוב שכבר בתקופה הקרובה יתחיל שיח רציני ומעמיק בין משרד החינוך למורות והמורים. משרד החינוך קודם כל צריך להקשיב למורות והמורים ולשמוע על החששות, אבל מעבר לזה הוא צריך לפתח תוכנית רצינית להשתלמויות, לליווי, להקים פורומים של מורים מתחומי דת, מהיסטוריה, מאזרחות, מכל תחום אחר, שמורות ומורים יוכלו להתייעץ ביניהם, להתייעץ עם מומחי דת, אבל זאת קודם כל אחריות של המשרד להראות שהוא רוצה להקשיב למורות והמורים, ושהוא גם יודע לתת להם תשובות רציניות לחששות שלהם.
ישב פה שרון, שהוא מורה להיסטוריה, וככה הביע את החשש שלו. אולי עוד כמה שנים המקצוע הזה ייכחד, ותלמידי ישראל לא ילמדו היסטוריה בבית הספר, לא ילמדו אזרחות, לא ילמדו ספרות, כי יהיה חשוב רק אנגלית ומתמטיקה.
קודם כל, זה חשש שאני שומע אותו הרבה מאוד, גם מהציבור וגם מלא מעט קולגות שלי באוניברסיטאות, בעיקר אנשי מדעי הרוח. אני חושב שהחשש הזה הוא מופרז, ואני אסביר גם למה. בתי ספר לא יכולים לבטל שעות לימוד, גם בגלל שהמשרד דורש מהם לקיים את שעות הלימוד, אבל גם בגלל שיש ארגון מורים מאוד חזק שלא יאפשר קיצוץ משכורות. אני חושב שמה שיקרה הוא בדיוק ההפך, שהמקצועות האלה יחזרו מהשוליים למרכז. הדרישות החדשות מבתי הספר יאלצו את בתי הספר להשקיע יותר משאבים ויותר תשומת לב במקצועות האלה, כי כבר אי אפשר לעבוד על אוטומט. עכשיו בתי הספר יצטרכו ללמוד מה צריך לעשות כדי שהתלמידים יצליחו במקצועות האלה, וצריך גם לזכור דבר חשוב מאוד נוסף, המקצועות האלה נשארים בתעודת הבגרות. מה שמתבטל זה רק בחינת הבגרות. בתעודת הבגרות יחידות הלימוד האלה נשארות, ובתי הספר יצטרכו למצוא את הדרכים הנכונות שתלמידים ותלמידות יגיעו להישגים גבוהים במקצועות האלה באופן שהוא שונה ממה שהיה. אז אני דווקא מעריך שהמקצועות האלה יקבלו הרבה יותר תשומת לב מבתי הספר, והמעמד שלהם לא ירד אלא אפילו יעלה, ואני אפילו חושב שמבחינת התלמידים המקצועות האלה יקבלו יותר חשיבות, כי סוף סוף יבקשו מהתלמידים לכתוב עבודות על דברים שמעניינים אותם, ובמיוחד יבקשו מהם להביע דעה על הדברים שהם לומדים. ואני חושב שמבחינת מוטיבציה, יכולה להיות לזה השפעה מאוד גדולה לטובה לתלמידים והתלמידות.
כן, אתגר שיהיה מעניין לראות האם מערכת החינוך תצלח.
נכון.
פרופסור יריב וניגר, תודה רבה לך.
בשמחה.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או באפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק מה באמת רוצה יפעת שאשא ביטון. כתבו לנו מה דעתכם על הפרק בקבוצת הפייסבוק שלנו פודקאסט להמונים, וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, על הסאונד ניסו עזרן. אני סיוון חילאי, נשתמע בפעם הבאה.